ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ותורה אומרת במכת הברד, והחיטה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב ופשתי הגבעול, והחיטה והקוסמת לא נוקו כי אפילות הנה. אז מסביר רש"י שהפשתה והשעורה היו כבר צמחו, אז היו להם גבעולים קשים, אז הברד שובר אותם, אבל החיטה והקוסמת עוד לא צמחו כל כך, כי הן מאוחרות יותר, אפילות עיניים מאוחרות יותר, אז הגבעולים שלהם היו רכים, ודבר רך לא נשבר כשמקים עליו אלא מתכופף. אחר כך אומר רש"י, ויש מרבותינו חלקים על זה, ודרשו כי אפילות הן הפלאי פלאות נעשו להם שלא ישבו. ויש כאן שלוש הערות ביש מרבותינו הזה, למה הם חולקים על הפירוש. ראשית כל, המילה אפילות מופיעה בשס כאן אפיל, שזה מה שצומח מאוחר. זה כמו הפירוש הראשון ברשי, שמה שצומח מאוחר נקרא אפיל. זה כמה פעמים בשס מופיעה המילה הזאת. וגם דבר שני, שההסבר שרש"י נותן הרי גם הסבר טבעי מאוד, שדבר רך מתכופף ודבר קשה נשבר. למה יש מרבותינו לא מסכימים להסבר הזה? והשאלה השלישית, אם כבר הם דורשים אפילות מלשון פלאות, אבל למה פלאי פלאות? אז היו צריכים לומר פלאות נעשו להם, למה פלאי פלאות נעשו להם? נראה לעניות דעתי כך שההסבר של רש"י הוא באמת הסבר טבעי, אבל כל המכות במצרים באו להראות שהדברים לא הולכים על פי הטבע. על פי הטבע דם, יאור לא נהפך לדם פתאום, ועל פי הטבע האור לא נהפך לחושך. ושהיהודי ישתה מים והמצרי ישתה דם זה לא דבר טבעי, אלא כל המכות באות להראות שהעולם מתנהג על פי רצון השם ולא על פי דרך הטבע. אז ממנו יש מרבותינו, זה גופו, שרש"י אומר שזה דבר טבעי שהחיטה והקוסמת לא נוקו, זה גופו לא הסבר. אנחנו עוסקים כעת במכות, במכות זה לא הולך על פי טבע, אז מה אתה אומר לי שזה טבעי? אז לכן יש מרבותינו פרשו שזה גוף, היה נס בתוך הנס, שבתוך העולם הניסי של המכות החיטה והקוסמת נשארו בדרך הטבע ולא נשברו. זה פלאי פלאות, זה נס בתוך הנס, לכן זה פלאי פלאות שהם חרגו מהעולם הניסי וחזרו לעולם הטבעי. אז הם לא חולקים בעצם על פירושו של רש"י, רק מוסיפים שזה לבד לא הייתה סיבה לולא שזה היה פלאי פלאות. עצם זה שזה רך זה לא סיבה, הטבע זה לא סיבה, כי כל המכות באות להראות שאין טבע, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לא על פי הטבע, אלא שהם חרגו מזה וחזרו לדרך הטבעית. אז הרמב"ן הרי אומר בסיכום של כל המכות במצרים, הרמב"ן אומר שכל המכות באו להראות לנו שאין טבע, וכל מה שקורה זה לא מצד מנהגו של עולם אלא הכל מצד רצון השם, ומי שהולך על פי דרך התורה הוא יצליח, ומי שלא הולך על פי דרך התורה הוא לא יצליח. וזה לא טבע ולא מנהגו של עולם כלל, והוא מתבטא אפילו חריף מאוד בנקודה הזאת. הרמב"ן אומר שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שיאמין שהדברים לא הולכים על פי טבע אלא על פי רצון השם. אז ממילא מובן מאוד שיש מרבותינו לא רוצים לקבל את ההסבר סתם שזה טבע, שזה דבר רך מתכופף. אמת שזה דבר רך מתכופף, אבל זה לא מפני שיש טבע כזה, אלא מפני שהקשבור גזר שכאן יהיה כך, שכאן החיטה והקוסמת לא יישברו. כמו שהוא גזר שהפשתה והשעורה יישברו, הוא גזר גם שהחיטה והקוסמת לא יישברו. אז אם כך, אם אין טבע ולא מנהגו של עולם כלל, אז למה בכל זאת יש טבע? למה אנחנו רואים שדברים מתנהגים על פי חוקי טבע? אז אני לא יודע, כשבוך הוא ודאי יש לו הרבה סיבות, אבל שתי סיבות לעניות דעתי נראות ברורות. סיבה אחת, שבלי טבע היה לנו קשה, לא הייתה בחירה. הטבע נוצר כדי שתהיה בחירה לבני אדם, שיוכלו לתלות שאולי, שאולי מה שקרה זה לא כי השם כועס עליי, אלא קרה מפני שבדרך הטבע נתקלתי ונשפרה לי הרגל או משהו אחר. לתת תמיד פתחון פה לטעות. לכן יש התנהגות טבעית. מה פרש יש התנהגות טבעית? שיש כללים מתי רגל נשפרת ומתי דבר מתייבש, מתי דבר נרטב וכן הלאה. שבני אדם יוכלו לתלות, שיהיה ניסיון לבני אדם אם להאמין בטבע או להאמין בקדוש ברוך הוא שמנהיג את העולם. והדבר השני, הרי אפילו ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, הרמב"ן אומר שהשם עשה רוח קדימה זה, כדי שמי שירצה יגיד שהים נקרא מפני שהיה שרב כבד, היה רוח קדימה זה. מסכן פרעה לא שמע את תחזית מזג האוויר, משה כן שמע, ולכן משה הצליח לעבור בים ופרעה לא הצליח. או שמשה שמע את הרדיו העברי שצודק, ופרעה שמע את הרדיו המצרי שלא צודק, כך יכול להיות. אבל טעם שני שנראה לנו יותר טבעי, בשביל מה יש טבע בעולם? כי זה נוח מאוד. אם לא היה טבע בעולם היה מאוד לא נוח. למשל, אם אני קם בבוקר ואני צמא, אז אני יודע שאני רוצה לשתות כעת מים קרים או חמים, אז אני בוחר במים קרים למשל, אז אני יודע מה לעשות בשביל להשיג מים קרים. אם לא היה טבע בעולם, אז ראשית כל לא הייתי יודע מה כדאי כעת לשתות, עם מים או אולי נפט יותר טוב לשתות. ואם אפילו מים, איפה הם יהיו יותר קרים, במקרר או על הגז? לא הייתי יודע. ככה אני יודע שאם אני רוצה מים קרים, אם אני צמא כדי לקחת מים, אם אני רוצה קרים אז מהמקרר, ואם אני רוצה חמים מהגז. ככה לא הייתי יודע. אז מה הייתי יכול לעשות? לשאול את הנביא, איפה גר הנביא? נניח שבבני ברק, אז איך מגיעים לבני ברק? עם אוטובוס. אבל אם אין טבע אז אולי לא באוטובוס, אולי צריך היום תרכב על מטאטא כדי להגיע לנביא. אז לכן טוב שיש טבע בעולם, שאנחנו יודעים בדרך כלל איך להתנהג. אבל לא שבאמת הטבע הוא סיבה, הטבע הוא לא סיבה. רבי פנחס בן יאיר, שהוא יודע שהכל בידי שמיים, בשבילו הטבע זה לא ניסיון, אז הוא יכול לומר לביתו, מי שאמר לה שמן וידלק יאמר לה חומץ וידלק. כי באמת אין הבדל אם שמן ידלק או חומץ ידלק, מה שכשבוך הוא ירצה ידלק. אז אלא לבני אדם זה ניסיון, האם יאמינו בטבע או יאמינו בהשם. אבל לרבי פנחס בן יקר מסביר, כמו אני מריב רבי הרב לסנר זיכרונו לברכה, רבי פנחס בן יאיר הוא כבר במדרגה שזה לא ניסיון בשבילו, אז בשבילו באמת יכול חומץ לדלוק באותה מידה שיכול השמן לדלוק. חכם שואל בהגדה של פסח, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? אז אפשר להסביר את השאלה של החכם לא סתם מה העדות, תסתכל בחומש ובגמרא תראה מה העדות, אלא להסביר קצת אחרת את השאלה. למה צריך כל כך הרבה עדות וחוקים ומשפטים בנוגע לפסח? קורבן פסח יש בו יותר מצוות מבכל קורבן אחר, אבל אפילו בזמן הזה שאין לנו קורבן, אבל חודש לפני פסח מנקים את הבית ומוכרים לגוי ושורפים מה שצריך לשרוף, מבטלים, מעמידים את כל הבית על הראש, ואחר כך באים שבעת ימי הפסח, חמץ בל יראה ובל ימצא, אסור בהנאה ואסור באכילה, בלבול גדול בראש. ואז בא ליל הסדר ואתה יושב כל הלילה ומספר ביציאת מצרים ואוכל מצה ומרור, אם אין קורבן פסח שגם צריך לאכול קורבן חגיגה, ושותה ארבעה כוסות. אז טוב, אז אתה כבר זוכר את עבד יציאת מצרים. לא, לא מספיק מזה, אחר כך עוד שבעה ימים של חג שכולו מוקדש ליציאת מצרים, עם קורבנות ותפילות, קריאת התורה, הכל לזכור את יציאת מצרים. נו טוב, אז כבר חגגתי את הפסח, כבר זוכר את יציאת מצרים. לא, לא, לא גמרנו עם זה. אחר כך כל שבת זכר ליציאת מצרים, וכל יום טוב זכר ליציאת מצרים. וגם זה לא מספיק, אתה צריך ציצית זכר ליציאת מצרים, ותפילין של יד, ותפילין של ראש, הכל זכר ליציאת מצרים, ועוד כמה מצוות. למה, מה העדות רחוקים ומשפטים? למה צריך כל כך הרבה עדות רחוקים ומשפטים לזכור את יציאת מצרים? אפשר לומר שזה כלול בתשובה, בשאלה של החכם. מה עונה הגדה בתור תשובה לשאלה הזאת? הפרטה אמרו לו כלכות הפסח אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. איזה מין תשובה הזאת לחכם? אז בפשטות מפרשים אומרים שילמד כל מסכת פסחים עד המשנה האחרונה שאין מפטירים אחר הפסח אפיקומן, אז הוא ידע מה העדות, מה בל יראה ובדיקת חמץ וכל שאר הדברים של מסכת פסחים, שזה התשובה לחכם על מה העדות. אבל לפי זה חסרה מילה אחת בהגדה. היה צריך לומר, אף אתה אמור לו, כלכות הפסח עד אין מפטירים אחר הפסח אף מקומן. והמילה עד לא מופיעה בהגדה. כתוב, אף אתה אמור לו, כלכות הפסח אין מפטירים אחר הפסח אף מקומן. אז אולי מותר לומר פירוש אחר בתשובה לחכם. שהתשובה לחכם היא... אין מפטירים אחר פסח אפיקומן. למה באמת אין מפטירים אחר פסח אפיקומן? למה אסור לי, אכלתי כל מה שהשם ציווה, פסח, מצה ומרור, למה אסור לי לאכול עכשיו עוד מנה גדידה אם אני רוצה? מה אסור לי אם אני אוכל עוד משהו אחרי הפסח? אז באמת יש תשובות שונות על זה. בכל קורבן בעצם הדין הוא שצריך לאכול אותו על הסובע. זה לא יפה שבאדם קם משולחן המלך רעב, אז לכן צריך להתחיל לאכול, אם יש לו מעט בשר אז שיוכל קודם לחם או ירקות או משהו אחר, ובסוף יאכל את הקורבן כדי שיצא שבע. אז גם בפסח אנחנו קודם אוכלים מצה מרור, ומי שרוצה אוכל תפוחי אדמה או גפילטע פיש או מה שרוצה, ובסוף יאכל את הפסח. כדי, זה בכל הקורבנות הדין הזה. אבל בכל הקורבנות לא שמעתי שיש דין שאסור אחר כך לאכול עוד משהו. אם בכל זאת קם רעב אחרי שאכלת קורבן, שיהיה אסור לו לשתות כוס קפה או לאכול גלידה, לא מצאתי שבקורבנות אחרים יהיה הדין הזה. הדין הוא לכתחילה לאכול על הסוף הזה, נכון, אבל לא שיש איסור אחר כך לטעום משהו. ושנית, הרי בליל הפסח יש שני קורבנות, פסח וחגיגה, יכול להיות שיש יותר, איזה כהן יש לו זרוע על חיים או משהו אחר, אבל ניקח יהודי מן השורה, יש לו פסח וחגיגה, אז היה יכול מצד זה לאכול קודם את הפסח ואחר כך את החגיגה, או קודם את החגיגה ואחר כך את הפסח. שניהם קודשים, שניהם צריכים לאכל על הסובה, ובכל זאת הדין הוא שצריך לאכול קודם את החגיגה כדי שיוכל את הפסח על הסובה. אז נשארת השאלה, למה צריך דווקא הפסח להיות על הסובה? אז הירושלמי אומר טעם, שהיות ובפסח יש לב לא לשבור עצם בקורבן פסח, אז כשאדם רעב הוא עלול יותר לשבור עצם, הוא רוצה למצוץ כל חתיכת מוח שיש בעצם. כשאדם שבע הוא לא כל כך לשבור עצם, אז לכן צריך לאכול את הפסח בסוף כדי שלא יבוא לשבירת עצם. בחגיגה לא אכפת לנו לשבור עצם, הוא יאכל את המוח שבתוך עצם. אדרבה, יקיים מצווה לאכול גם את המוח רוח, אבל בפסח אסור לו לשמור עצם, אז צריך שכשאוכל את הפסח יהיה כבר סבר, הוא לא יהיה להוט לשמור את העצם. זה התירוץ של הירושלמי. אבל זה טוב על קורבן הפסח, אבל הרי אנחנו פוסקים על פי הגמרא שגם אחרי המצה אסור לאכול, זה גם אין מפטירים אחרי המצה אפיקומן, ובמצה אין איסור שבירה, אדרבה, אפיקומן שוברים אותו, אין במצה איסור שבירה, אז למה אין מפטירים אחרי המצה אפיקומן? זה בירושלמי לא נתבהר, בירושלמי אולי לא סבר את זה שאין מפטירים אחרי המצה אפיקומן, אבל אנחנו להלכה כן סוברים אותו. נדמה לי שצריך לומר ככה, הרב יחיאל מיכל שלזינגר זכרו לברכה, ראש המייסד של ישיבת כל תורה, הוא כותב שהתורה אומרת לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני, כי וחיפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. פירושו הוא שמכוח האכילה של הלילה הזה תזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך, שהלילה הזה צריך להשפיע עליך לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. אז לכן חזל אסרו לאכול אחרי הפסח, כי הטעם של הפסח צריך להישאר בכל השנה, אלא מה, אי אפשר, באדם לא יכול לחיות כל השנה מקזית פסח שאכל בלילה הזה או קזית מצה, אבל עד סוף זמן אכילת פסח אסור לך לאכול משהו אחר, כדי שהטעם נרמוז שהפסח צריך ללוות אותך לכל השנה. זה לא מספיק שאכלת הלילה קזית פסח, אתה צריך שהטעם של הפסח או של המצה ילווה אותך לכל השנה, אז אי אפשר כל השנה לא לאכול, אבל לפחות עד סוף זמן אכילת פסח או מצה אסור לך לאכול משהו אחר שהטעם יישאר בפיך. מה הפשט? אכלתי פסח, יש לי טעם של פסח בפה או טעם של מצה, למה אסור לי עכשיו לאכול גלידה? אז יהיה גם טעם של גלידה אבל גם טעם של פסח, מה יש? לא, טעם אחרון מבטל את הראשון. אם אדם יאכל פסח ואחר יאכל גלידה, יישאר בפה הטעם של הגלידה, לא יישאר הטעם של הפסח. לכן אין מפטירים אחר פסח אפיקומן. אז זו התשובה לחכם, למה אתה כל כך הרבה זיכרונות ליציאת מצרים? כי נכון, ישבת בלילה הזה וסיפרת גבורות השם, כל מה שעשה במצרים, ושזה מוכיח שהוא בורא עולם והוא מנהיג ואין מנהיג אחר, אין כוח אחר בטבע, אלא רק כוח השם פועל בעולם. אבל אחר כך, מחר בבוקר או בכל המועד או ביום אחר, תשמע חדשות אחרות. הנשיא האמריקאי אמר ואבו מאזן אמר וראש הממשלה אמר וזה אמר, ותשמע כוחות אחרים שפועלים בעולם, צה"ל והפלסטינים ואני יודע איזה כוחות עוד. אז החדשות האחרונות משכחות את הראשונות. כל הלילה ישבת וסיפרת שרק הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, ואחר כך אתה נדמה לך לא, יש אמריקה ויש פלסטינים ויש טורקיה ויש אני לא יודע מי עוד גם פועלים בעולם. אז לכן צריך להזכיר כל הזמן את יציאת מצרים, כי כמו שטעם אחרון מבטל את הטעם הראשון, ככה החדשות האחרונות משכיחות את החדשות הראשונות. את מה שסיפרת ושיננת בליל הפסח אתה משכיח אחר כך כשאתה שומע מה קרה בעולם, וגם לא רק אמריקה וטורקיה ואחרים, אלא גם הרגש מתפרץ ועוד כל דברים פועלים, ואתה לא מרגיש שהכל זה הנהגת השם, גם מה שאמריקה עושה וגם מה שצהל עושה וגם כל שאר הדברים, הכל השם גוזר שזה מה שיקרה, וזה אתה לא מרגיש. לא כתוב בעיתון בתור כותרת הקדוש ברוך הוא גזר שהיום אובמה יגיד כך וכך, כתוב אובמה אמר כך וכך, היה צריך לכתוב בעיתון הקדוש ברוך הוא גזר שהיום אובמה יגיד כך וכך. וזה חסר כל השנה. החדשות האחרונות משכחות את החדשות הראשונות, כמו שטעם אחרון בפה משכח את הטעם הראשון, אז ככה החדשות האחרונות משכחות את הראשונות. אז לכן צריך עוד ועוד מצוות לזכור יציאת מצרים, צריך שבת וצריך חגים וצריך ציצית וצריך תפילין, כי כל הזמן החשש שאתה תשכח יציאת מצרים, תשכח את הלקח של יציאת, אולי לא את עצם יציאת מצרים, אבל את הלקח הגדול של יציאת מצרים, שרק יד השם פועלת בעולם. את הלקח הזה אתה עלול לשכוח כשאתה קורא את העיתון, כשאתה שומע את הרדיו או משהו אחר. אז צריך כל הזמן להזכיר לך. זו התשובה לחכם. חשבתי למה צריך גם, אם כבר צריך תפילין בשביל לזכור יציאת מצרים, אבל למה צריך גם תפילין של יד וגם תפילין של ראש? למה לא מספיק אחד מהם? שבאמת יציאת מצרים צריכה להשפיע עלינו בשתי דרכים. מצד אחד היא צריכה להשפיע על השכל שלנו ולהראות שאין כוח בעולם שפועל, כמו שהרמב"ן מסביר, שכל מה שקורה בעולם זה רק על פי הנהגת השם, ואין כוח אחר בעולם. הטבע הוא עין ואפס, אין חוק טבע שמצרי שותה דם ויהודי שותה מים, אלא רצון השם פועל בעולם. אבל חוץ מזה, תפקיד של יציאת מצרים, גם אנחנו צריכים לזכור יציאת מצרים כדי להכיר טובה להשם שהוציא אותנו מצרים, הכרת טובה לקדוש ברוך הוא, אילו פינו מלא שירה קיים. אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים שממצרים גאלתנו ובית עבדים פדיתנו. זה יסוד גדול בקיום התורה, מצד השכל זה יסוד גדול בקיום התורה, כדאי לקיים תורה כדי להיות בסדר עם הקדוש ברוך הוא, אבל מצד הרגש זה גם יסוד גדול בקיום התורה, שאני חייב, אני עבד להשם שהוציא אותי ממצרים, אני צריך להכיר טובה להשם שהוציא אותי ממצרים. אז לכן צריך תפילין כנגד השכל ותפילין כנגד הרגש, תפילין של ראש ותפילין של יד, לדעת שיציאת מצרים גם מצד הרגש משעבדת אותי וגם מצד השכל כדאי לי להיות עבד השם. אדם יכול לשאול מה התועלת יציאת מצרים, קודם הייתי עבד לפרעה, עכשיו אני שוב עבד, מה הרווחתי ביציאת מצרים? להפך, אצל פרעה לפחות בלילה לא עבדו, זה לקדוש ברוך הוא, אני עבד יומם ולילה. הכרות שעבדות לפרעה היא עבדות לשבור אותך, חס ושלום לשבור את עם ישראל, ועבדות השם היא עבדות לתת לנו חיי עולם וחיי נצח. שיציאת מצרים היא דבר שכדאי ודבר שטוב להודות להשם שזכינו לצאת מתחת עבדות פרעה, להיות עבדי השם, להיות העם אשר בחר השם, עם סגולה, לקבל תורה בסיני, לקבל את ארץ ישראל, כל זה על ידי יציאת מצרים. אז גם ההכרה השכלית עד כמה זה כדאי יציאת מצרים, וגם ההכרה הרגשית עד כמה אני צריך להיות אסיר תודה לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו מצרים ובחר בנו מכל עם ונתן לנו את התורה ונתן לנו את ארץ ישראל והביאנו לבית הבחירה, דנה לנו את בית הבחירה. לכן תפילין של יד ותפילין של ראש לזכור יציאת מצרים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.